שלום, ערב טוב לכולם. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר בנושא הרעיון של שלוש סעודות שנלמד מהחזרה המשולשת אל המילה היום. והרעיון המרכזי שפיתחנו זה שאדם אוכל בשבת בלי לדאוג למחר. שבת זה יום שבו אדם חי בלי דאגות כי הוא לא חושב על מחר. אז נזכרתי ראיתי מישהו שהתחיל את הרעיון הזה, אמנם לא כל מה שאמרתי כתוב אצלו, אבל הרעיון שמופיע וכתב עליו ידידי הרב יעקב נגן, שורם בישיבת עתניאל, יש לו בלוג שנקרא להתעורר מחדש, שכל יום להתעורר מחדש, איך נקרא? ושם יש לו מאמר על יום שכולו שבת. והוא מביא שם שבליקוטי מוהר"ן, אני אקריא לכם את זה, בליקוטי מוהר"ן וסימן קוף חפי, אני חשבתי שהעתקתי את זה שנייה, כן, אני אקריא לכם את הדברים של רב נחמן שאומר כך. ויאמר משה, אכלו היום. ולמדו רבותינו ז"ל מכאן שחייב לאכול שלוש סעודות בשבת, כי תלתה היום כתיבה. נמצא שעל כל סעודה משלוש סעודות כתיב היום, לרמז שלא לאכול בסעודה של שבת רק בשביל היום, כי לפעמים אוכלים בשביל שירעב מאתמול, ולפעמים בשביל שלא יהיה רעב למחר, אך בכל סעודה משלוש סעודות של שבת לא יאכל כי אם בשביל היום. היינו סעודה זו לא בשביל קודם ולא בשביל אחר כך. זה כתוב, נכון? והרב יעקב שם רוצה להוסיף פירוש מעניין שלו למדרש בבראשית רבה י"א, שם מופיע שלכל אחד מהימים יש בן זוג. חוץ מהשבת שאין לו בן זוג, אז מי הבן זוג שלו? כנסת ישראל. הוא רוצה להסביר מה הכוונה שכל יום יש בן זוג, שכשאתה פועל ביום אחד אתה מקשר אותו ליום אחר. אתה לא חי את ההווה, אתה דואג מה יהיה מחר, אתה סוחב איתך זיכרונות מאתמול, אתה דואג למחר. השבת שאין לה בן זוג, הכוונה שבשבת אתה פשוט היום. אוקיי, אז זה דבר ראשון שראינו, השלמה לדברים שראינו בשבוע שעבר. עסקנו גם במחלוקת של רבי חיתקה וחכמים, וראינו פה כמה הסברים מה עומד בשורש שיטתו של רבי חיתקה. שראינו שלפי רבי חיתקה, שלפי חכמים, סליחה, של שלוש סעודות אפשר לקיים אותם בלי להוסיף שום דבר על הסעודות של ימות החול. זה פשוט הזזה של זמני הסעודה. לעומת זה מפורש בגמרא, בתוך השקלא וטריא שלה, שהגמרא אומרת שאפשר את הסעודה השנייה של יום שישי לאכול בלילה, את סעודת מוצאי שבת לאכול אותה משבת לפני השקיעה, והנה יש לך שלוש סעודות בלי להוסיף שום דבר. לעומת זאת הגמרא טוענת שלרב חיתקה הדבר הזה לא אפשרי, מהסיבה שלפי רבי חיתקה הדרך היחידה לעשות את זה זה להזיז את שתי ארוחות של יום שישי לתוך שבת, וזה דבר שלא עולה לדעת, שלא מצפים שאדם יצור. ולכן אומרת הגמרא שיש ראיה שהמשנה שם היא לא כרב חיתקה. לא, סליחה, ואז היא הולכת לעניין של עשה שבתך חול, שעוד נדבר עליו. אבל בגדול, מדברי הגמרא עולה בירור למה ההבדל התהומי או היסודי בין רבי חיתקה לבין חכמים. רבי חיתקה, שהוא דורש ארבע סעודות, הוא דורש להוסיף. לאכול יותר מהרגיל, מה שלחכמים לאו בהכרח מתקיים. רש"י פה על אתר מאיר, שלכאורה הגמרא כאן שכחה שיש יותר משלוש או אפילו ארבע סעודות. שכן אומר רש"י, זה בקוף י"ח עמוד א', דיבור המתחיל, אחלי בשבתה. אומר רש"י, שרי תאכלנה סמוך לערב, ולא תצטרך לאכול בלילה, ואף אגב דאמרינן לקמן, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת. אז הנה, רב המלכה חייבים עוד סעודה, מתרץ רש"י, אני מילי למען דאפשר לב. מי שלא יכול, לא חייב. אבל האמת היא שיש פה תמיהה גדולה, ואני רוצה קצת לבאר את זה, כי יש פה יסודות מאוד גדולים, גם להבין את כל דין הסעודות בשבת, גם להבין את מלאבי מלכה, והוא גם מתקשר ליסודות שכבר למדנו פה על נר, על נר שבת, ממש אותם יסודות, וזה שלכאורה הערת רש"י בעצם מציינת שמפת הסעודות היא צריכה להיות הרבה יותר רחבה מאשר מה שנאמר בגמרא כאן. מה באמת פשר הדבר שהגמרא בשבת קי"ז קי"ח היא סוגיה שלמה שעוסקת בשלוש סעודות, ארבע סעודות, מספר הסעודות, בשני דפים אחר כך, בדיוק דף וחצי, בקי"ט עמוד ב', בואו נראה את זה, יש גמרא שמוסיפה סעודה נוספת. התמיהה שיש כאן היא קודם כל ההפרדה הספרותית, למה הם לא מובאים יחד? מה שלכאורה כבר מלמד שאולי אין להם אותו יסוד, אולי אין להם אותו שורש. זה גם ניכר בדברי רש"י כאן בגמרא בקי"ח, שכן רש"י אומר שזה רק מי שיכול. זה שונה אם כך מדיני שלוש סעודות, אבל מה טיב הסעודה הנוספת הזאת, ומה היסודה, מה דינה, ועל מה היא ולמה היא שונה משלוש סעודות, אבל מה היא? אז בואו קודם כנראה את הגמרא בקי"ט עמוד ב' שרש"י רומז עליה. זה נמצא ב... יש שם כשהשורות מתחילות להיות הרחבות באמצע, רואים? אז השורה הרחבה הראשונה, לא הרחבות מאוד, הרחבות הבינוניות, מה שנקרא בלשון הגמרא, לא הריש על הסיפה אלא מציאתה, אוקיי? יש לנו, אמר רבי אלעזר, אומרת הגמרא, לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית. ואמר רבי חנינה, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית. והגמרא ממשיכה, חמין במוצאי שבת מלוגמה, פת חמה במוצאי שבת מלוגמה, כמו זה דבר טוב. אבי אבאו אבא אבדילי בפוקי שבתה איגלה טילטה, לא פחות מזה, הוא עשה עגל משולה, זה כמות בשר ענקית, אבל כמה הוא אכל מזה? אבא אחי מיניהם קולייתה, הוא אכל מזה בקושי כזית, כלום, ברור, הוא היה סבר עוד משבת. כי גדל אבי נברי, אמר לי, למה לך להפסודי קולייהי? למה אתה מבזבז ועושה את העגל הגדול הזה? תעשה את הכמות שאתה מתכנן לאכול. אז זה, הוא אמר, למה לך להפסודי קולייהי? נשבו קולייתה ממעלי שבתה. כן, מה קרה? שבקו, ככה הם עשו, הם עשו את מרמלכה כשאריות, הכירו איזה קולייתה ממעלי שבתה, ומה קרה? אתה אריה ואחלה. בא אריה ואכל את כל הבשר, ובלים אחרות, הם לא הרוויחו ממונית שום דבר מההנהגה הזאת. זאת הסוגיה שרש"י מתייחס אליה, שבמבט הראשון יש לה זיקה לסוגיה שלנו, ואני, גם פה יש סעודה, אבל באמת כמעט ברור מהפרדה שיש פה דין אחר, אבל מה הוא? אז בואו קודם כל נפרש את הגמרא פה, ואז נראה איך הרמב"ם מפרש את הדברים. כן, הגמרא אומרת כך, בואו נקרא את זה פעם. אמר רבי אלעזר, עולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת. מתי זה ערב שבת? מתי הוא יסדר את שולחנו? אז רש"י אומר, אני קורא בשורה שנייה בגמרא, יסדר אדם שולחנו בערב שבת לילי שבת. מדברי רש"י נראה שהדין הראשון של רבי אלעזר הוא לא סעודה נוספת, אלא הוא דין שצריך לערוך את השולחן בשביל סעודת ליל שבת, לערוך את השולחן מתי? כבר בערב שבת, שרש"י כאן מפרש כיום שישי. אם ככה נראה מדברי רש"י, אז ראשית בערב שבת פה לפי זה לא נוספה פה סעודה, אלא דין חובה שהשולחן צריך להיות ערוך מבעוד יום. ורבי חנינה ממשיך ואומר, אולם יסדר אדם, שימו לב, זה אותו לשון, אולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אף על פי שלא צריך להיות כזית. פה מדובר על עריכת השולחן גם כן במוצאי שבת, אבל גם ככל הנראה זה כולל גם לאכול, נכון? אם הוא אוכל רק כזית, אז הוא חייב לאכול הרבה. אבל פה כן לכאורה יש סעודה נוספת, ואנחנו רואים מאוד מאוד יפה מהסיפור שהגמרא תיארה פה עם רבי אבאו, שעריכת השולחן הזאת, הכמויות ששמו על השולחן או אוכל על השולחן, הוא לא נועד להסביע את רעבונם של אלה שסועדים, שכן הוא שם עד לטיבטה והוא אוכל קולייתה. ונראה בפשוטו של דבר, בעיקר בגלל הדמיון לדין של ערב שבת, שפה לא מדובר בעצם בחובת סעודה אלא בחובה אחרת, וככה דברים מבוארים מפורשים ממש ברמב״ם בהלכות שבת. בפרק למד, בואו אני אקריא את הדברים. כבר עמדנו פה בשיעורים על נר שבת על כך שהרמב״ם בפרק למד הוא מביא גם דיני כבוד וגם דיני עונג. כן? עמדנו על זה, זוכרים? עמדנו על ההבדל בין כבוד לבין עונג, והרמב״ם מדין שלוש סעודות, כמו דין הגמרא בדף קוף י"ח, הרמב״ם מביא אותו בהלכה ת' במסגרת חטיבת העונג. כן, הרמב״ם בהלכה ז' כותב איזו עונג? זה שאמרו חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבוסם לשבת, הכל לפי ממונו של האדם. כלומר, יש חובה הלכתית שבשבת יהיה יותר שפע לשולחן. במסגרת הזאת יכול להיות שפע שיש מנות יותר טובות, אוכל משובח יותר, בלשון הרמב״ם תבשיל שמן ביותר ומשקה מבוסם. חלק מזה הוא גם שנותנים עוד ארוחות, כן, בשבוע שעבר הזכירו פה את המלונות עם החמש ארוחות, וזה בהלכה ת', זה בתוך חטיבת העונג. חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, אחת ערבית, אחת שחרית ואחת במנחה. זה מדין עונג שבת, הדין של שלוש סעודות. אבל הרמב"ם את הדין של מלווה מלכה, הוא גם הוא מפריד אותו, בדיוק כמו שזה בגמרא, גם הוא מפריד אותו משלוש סעודות, והוא מביא אותו בהלכה ה' במסגרת החטיבה שעוסקת בכבוד השבת. הרמב"ם בהלכה ב' מתחיל איזה הוא כבוד, והוא ממשיך בצורה ברורה בהלכה ג' הוא מכבוד השבת, והוא בהלכה ד' חוזר על הביטוי מפני כבוד השבת. וכך כשהוא מגיע להלכה ה' בתוך חטיבת כבוד השבת, הרמב"ם כותב כך: מסדר אדם שולחנו בערב שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, וכן מסדר שולחנו במוצאי שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית. וכאן הוא נותן נימוק כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו, וצריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת, ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת הם. אבל דברי הרמב״ם ברור שדין מלווה מלכה וגם הדין של לסדר את השולחן בערב שבת, הוא מביא אותו לא מדיני עונג שבת אלא מדיני כבוד השבת. זה מאוד מזכיר למי שזוכר את השיעורים שהיו פה בחורף, רמב״ם דומה לגמרי על נר שבת. גם שם ראינו שהרמב״ם, אני חוזר ללשון פה בסוף הלכה ה', פה הוא מזכיר שנר שבת הוא מדיני כבוד השבת, ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת. ואילו בפרק ה', הרמב״ם שם כותב במפורש שנר שבת זה מדיני עונג שבת. כן, כך כותב הרמב״ם שם: אפילו אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים, לוקח שמן ומדליק את הנר, שזה בכלל עונג שבת. ועמדנו אז על שני הדינים שיש בנר שבת, שמצד אחד יש דין, דימינו את זה לאור בכניסה לבית, שמגיע אורח ומדליקים את האור לכבודו, אדם מרגיש שהוא רצוי, הוא מרגיש שהכינו את הבית לכבודו, שהוא מוזמן פנימה. למה זה בית שהשביל הגישה לבית חשוך, זה דרך יפה להגיד, כמו לכתוב זהירות כלב על השער, כן? כאילו אתה אל תיכנס לשער הזה. ודין שני של נר שבת שראינו הוא לסעוד לאור הנר, זה נועד לאפשר את סעודת השבת. עכשיו ממש אותו דבר מופיע ברמב״ם גם ביחס לסעודות. מצד אחד דיני סעודות שבת הם עונג שמטרתם לענג את הסועד, אבל יש גם דין אחר שזה מכין את הבית לקראת אורח. אלי, השנה היה לך מחותונים בבית?
מה סליחה?
היה לך מחותונים השנה בבית? שמת לו אוכל על השולחן? הם אכלו מזה? כן? אני יודע, למה הם אכלו עם השנה בבית? לא, שכלו. התרגשו. לא יודע, חשבו שהאוכל של אשכנזים לא טעים. אצלכם אכלו. בדרך כלל, כשאבא שלי היה מזמין תלמידים הביתה, היו שמים כיבוד על השולחן, אף פעם הם לא היה אוכל. ואז הוא היה יוצא לרגע מהחדר, והיו טורפים, היו אוכלים את הצלחות. לא, אבל כשבא אורח הביתה, אנחנו שמים אוכל על השולחן, לאו דווקא כי הוא רעב, או לאו דווקא כי הוא אוכל את זה. מגיע בלב לבית, לא מציעים לו כוס מים, לא מציעים משהו. זה עוד פעם, זאת ההרגשה שהוא כאילו מפריע לך. כלומר, לשים אוכל על השולחן, הוא מכין את הבית. עכשיו, אני אחדד עוד יותר בלשון הרמב״ם. בסעודה שלישית הרמב״ם כותב, אני קורא בהלכה ת', חייב אדם לאכול שלוש סעודות, או בלשון אחרת זה חובת אכילה על הגברא. בדיוק, זה דין בגברא. גברא צריך לאכול בשבת שלוש סעודות כי הוא צריך להתענן. כאן לעומת זאת, גם בזה עסקנו כבר בנר שבת, ראינו שהרמב״ם מביא פעמיים לדיני כבוד בשיעור של סבי הרב על כבוד שבת בשיעור זכר, אמר, הוא מאוד מסתבך בדין הכפול הזה, אבל הדברים מאוד פשוטים. אני חושב בהלכה ב' שהרמב״ם כותב איזה הוא כבוד, הוא מתאר איך אדם מכין את גופו, את עצמו, את הגברה שלו, כן? איזה הוא כבוד? זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבת בפני כבוד השבת, הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת כמו שיוצא לקראת מלך. כל ההלכות האלה ראינו אז הם מקבילים לדינים שמופיעים בתפילה. בתפילה הרמב"ם מדגיש רחיצת פניו, ידיו ורגליו, הרמב"ם מדגיש בהלכות ציצית את העניין המיוחד של התעטפות בטלית בזמן התפילה דווקא. וזה דין שהאדם שמקבל את פני המלך הוא מכין את עצמו. מה יש בהלכה ה', מסדר אדם שולחנו בערב שבת וכולי, ואני חושב צריך לתקן ביתו בשבת, גם צריך להכין לא רק את עצמך אלא גם את הבית. גם זה מדין כבוד, כי השכינה באה לתוך הבתים שלנו, ויוד וכך צריך להכין את הבית. על רקע זה אני אחדד עוד יותר שפשטות לשון הרמב״ם הוא שאין חובת סעודה של מלה ומלכה, אלא מהו הדין של מלה ומלכה? צריך להכין שולחן שהוא מסמל קבלה של השכינה וגם ליווי של השכינה כשהיא יוצאת. בלשון הרמב״ם הלשון הוא ויהיה נר דלוק ושולחן ארוך ומיטה מוצעת. אני חוזר לתחילת ההלכה, מסדר אדם שולחנו בערב שבת וכן מסדר שולחנו במוצאי שבת, זה בכלל לא דין סעודה, זה דין של סידור השולחן, שהבית מסודר בצורה כזאת. המחותונים אצלכם אכלו, אבל מה עוד עשיתם לכבודם? תגיד לי, סייעתם את הבית? בטח, אוקיי, אני לא אשאל עוד שאלות. אני מכיר אנשים מסיינים את הבית, קונים כלים חדשים, כשהם עושים קצת להרשים, בסדר, אבל כשבאים אורחים חשובים, כשאתה רוצה לעשות רושם טוב, אתה מכין את הבית. עכשיו, הלשון הזאת של, של, של מסדר שולחנו, שולחן ארוך, זה הזכיר לי גמרא בכתובות, באמת היא גמרא די מופלאה, אני לא אפענח את כל הסודות שלה, אבל אני אקריא. הגמרא בכתובות אומרת, תנו רבנן, משעת פטירתו של רבי אמר לבני אני צריך, נכנסו בניו אצלו, אמר להם, עכשיו הוא נותן להם צוואה. מה הצוואה? היזהרו בכבוד עמכם. הגמרא לא תבין למה הוא צריך להגיד את זה, זה פשיטה. נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ארוך במקומו, מיטה תהיה מוצעת במקומה. זה המקור של דברי הרמב״ם כשהוא תיאר ויהיה נר דלוק ושולחן ארוך ומיטה מוצעת. זה בקוף ג' עמוד א' בכתובות. עכשיו הגמרא מסבירה למה רבי הזהיר אותם כל כך שיהיה נר דלוק, שולחן ארוך ומיטה מוצעת. אז הגמרא אומרת הסיבה, מה הייתה האמת? כל בי שימשה ועתי לביתי, אחרי שהוא נפטר הוא היה מגיע כל יום שישי הביתה, זה איך עושים, נכון? אומרת הגמרא, הוא בי שימשה עתי שבא ואפתה, תמיד השכינה הרחלנית בספרות חז"ל מקלקלת את הסודות בתוך הבתים, אז השכינה באה ועשתה רעש, קריה הבבא, היא עשתה רעש ליד השער, אמרה אמתי, אמתו של רבי שהיא דמות מאוד ידועה, היא אמרה לו, שתיקו, דרבי יתיב, שקט, רבי פה, וכיוון דשמע שוב לא עתה, שלא לוציא אז על צדיקים הראשונים. עכשיו אני לא כך יודע מה הכוונה שמת מגיע. אני גדלתי על הבדיחות של המסנגדים, כשהרבי נותן לאבא שלו המת שלישי, אז המסנגדים תמיד אמרו מילא שייתן לו הגבל, כן. אז אני לא לגמרי יודע את כל הביאור. דבר אחד אני בטוח, שרבי לא אכל מלש מהשולחן הזה, אני מניח שזה גם החסידים ידעו שהוא לא אכל. אז מה זה הנר דלוק השולחן ארוך? זה לא בשביל שיוכלו, אלא זה פשוט בא לסמן שאתה מתכונן לקראת אורח. אז יהיה הסימבוליקה של הסיפור המופלא הזה, מה שיהיה, ברור שזה מקורו של הרמב״ם, ובאמת הדין השני שיש בסעודת שבת הוא לא לאכול את הסעודה, אלא הוא שהבית יש לו שולחן ארוך, ובית שנכנסים ורואים שהוא נקי, ורואים שהכלי כסף מצוחצחים, ורואים שהשולחן ארוך, ושמים גם משהו על השולחן, זה דין בבית, זה אומר משהו על הבית הזה. זה בית שמייחל לקבל פני אורחים, ואורח חשוב כאן בלשון הרמב״ם זה לקבל את פני המלך. אז ההפרדה, כן בבקשה, זה גם עסקנו בשיעורים על נר, דיברנו על הדמיון המקדש, אבל ההסבר הוא אבל הפוך, מייקל, זה לא שבגלל שזה במקדש כך לכן זה גם בבית, אלא המקדש מדמה בית, בגלל שבבית היסודות של הבית זה נר, שולחן ומיטה, לכן במקדש בגלל של, בוא נאמר ככה, אני כרגע רמב"מיסט, יש לי תפיסה מופשטת לחלוטין של האלוהות, אבל הבית של השם הוא משהו אנתרומורפי, הוא מדמה לנו איך שאנחנו רגילים. אז לכן הייתי אומר אותו דבר, הוא פשוט הפוך. ודיברנו אז גם בשעתו על האוהל של שרה, שיש שם נר שדולק מערב שבת לערב שבת, והברכה שמצויה בעיסה, והאוהל, האוהל מסמל את השכינה שלפחות במקדש היא על הארון, שהוא הביתה. כן, וזו סימבוליקה שדיברנו עליה, ויש פה בעצם שני דינים שעכשיו אנחנו מבינים יותר, ממש רואים פה יסודות עצומים ברמה, מה השני הדינים של סעודות שבת, שמלבמלכה הוא לא דין בסעודה, לא צריך, זה לא מדין עונג שבת, לא צריך למוצאי שבת לאכול איזה סעודה כי אתה עוד רעב, זה לא הדין, הדין הוא אחר, הדין הוא שבשבת יש אורח בבית, ואת האורח הזה אנחנו מכניסים בצורה מכובדת ומלווים אותו בצורה מכובדת. זו הסיבה שזה מופרד בגמרא. אם כך, כיוון דעתין על האחי, גם יש תירוץ אולי אחר או פשוט לשאלה שהטרידה את רש"י, למה לעני שעובר ממקום למקום אנחנו לא ניתן לה במלכה? התשובה היא פשוטה, לעני הרי הוא לא בביתו, אין לו בית, נכון? אז לא רק כשאתה יכול זה לכתחילה, אלא אני לא עושה שבת בבית שלו, אני לא יודע בדיוק איפה הוא ישן. הגמרא אומרת שם, הרי הגמרא אומרת שאם הוא לא נותנים לו פרנסת לינה, הוא צריך לתת לו שק שינה. איפה הוא ישן? לא יודע. אני יודע שמנהג ישראל עתיק זה היה לישון בעזרת נשים בבית כנסת, אין לי מושג, כן? אבל אין לו דין לה במלכה, לא רק כי הוא מצטמצם ואין לו, אין לו דין לה במלכה מהסיבה יותר עמוקה שלעני נותנים בשביל הגברה אבל לא בשביל המקום, כי אין לו מקום, אין לו בית. כן, בבקשה, כן רב אמרון, כן.
הדין של רבי זה מדין כבוד המת, זה לא מדין שבת, מה שהציבור שלו, זה לא מחזק את הנושא של שבת.
זה קודם כל מחזק,
הוא רוצה להשריש את זה, אבל זה
קודם כל מחזק שזה לכבוד האורח, זה לא משהו שהאורח יוכל, זה להראות לו שאנחנו התכוננו לכבודך.
אחד הדברים החשובים שיש בקיום בזכירת המת זה לקחת דברים שהוא עשה, אחד הדברים בסדר גודל של הרבי אבו, ולקחת ולאמץ אותם. זאת אומרת שהוא רצה להשריש את הדברים האלה שלא היו קיימים, זה לא מחזק אותו.
זה בסדר, אבל אתה כן מקבל שבלשון הרמב״ם פה זה דין שהשולחן יהיה ערוך, ופה זה דין שהאדם יאכל סעודה. שני דינים שונים לגמרי. מישהו פה עושה לה במלכה בבית?
לכן הוא מוסיף כזייס.
גם הסיפור עם העגלה טילטה, מה זה הסיפור הזה? אתה שם, כשאתה רוצה לפתוח שולחן, אתה שם הרבה, אתה לא שם את זה כי צריך לאכול את זה. כלומר, הסיפור של העגלה טילטה זה לא שמישהו שם רעב, זה באושר, בכבוד, כן. מישהו פה עושה לה במלכה?
אני אומר עם הבריסקר, 30 שנה,
הבריסקרים עושים 12 בלילה, אוכלים בשר עם
כתיבת
ידיים. טוב, חלק מהחורים שצריך בשר. אח שלי הבריסקר אוכל בשר. אוכל ידיים.
לפעמים יש צורך נשאר, אבל זה קשה לאכול.
אז עכשיו שמי שעושה את זה שיבין מה הוא עושה, ומי שלא עושה את זה שישאל את עצמו אם הוא רוצה לעשות את זה. כן, בבקשה.
ראיתי אצל המרוקאים בשעות הבוקר זה כבר מוכן, לא אחר צהריים.
מה, שהם אוכלים את השולחן?
ימי שישי, ימי שישי. השרת שלהם הוא ממש, זה היה מבריג עליהם.
יפה.
והם שמים גם עציץ של סמים.
שני הדסים של שבת. כן, אז עד כאן העניין של רבי מלכה וההשלמה של של בעצם עניין הסעודות. מפה אני רוצה לגעת בקצרה בדברי הגמרא על עשה שבתך חול. הרי מה הגמרא עושה כאן? היא מקשה מהמשנה בפאה שאני שיש לו מזון 14 סעודות הוא לא יכול ליטול מן הקופה, ועל זה הגמרא הגמרא שואלת, אני קורא מה קרה ל שלוש סעודות או ארבע סעודות, צריך להיות 15 או 16. סליחה, כן, וזה אומרת הגמרא, המני רבי עקיבא היא דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. ואני שאלתי בשבוע שעבר קושיה שאפילו הייתי בוטה, ממש מטרידה אותי, וזה מה קרה לרשע של המשנה. שם הרי מה מפורש ברשע של המשנה? שאין פוחתים להניע עובר ממקום למקום. זה כתוב פשוט, זה השורה הבאה בגמרא, בוא נקרא את זה. בעד אתנן, שימו לב מה הגמרא עשתה פה. היא לקחה משנה בפאה, הביאה קודם את הסיפה שלה ואחרי זה את הרישה שלה. שימים לב, קודם את הרישה סיפה ואז את הרישה, אבל זה אותה משנה. בעד אתנן, אין פוחתים להניע העובר ממקום למקום, מכיכר בפונדיון מדלת צעין בסלע, לא נותנים לו פרנסת לינה, ואם שבת נותנים לו מזון ג' סעודות. שואלת הגמרא, למה רבנני ולא רבי חידקה? אומרת הגמרא, לעולם רבי חידקה, כגון דעיקה סעודה בעדי הוא בא בתרמיל, הייתה לו עוד סעודה. אומרת הגמרא, וכי אזיל וריקן אזיל, זה מלמין עליה סעודה בעדי. המשנה לא מתארת את מה צידה לדרך שיתנו לו שהוא יצא לדרך, אבל לא משלחים בן אדם בידיים ריקות. אבל כאן גופה, אני חוזר על השאלה משבוע שעבר, אני רוצה לנסות לתרץ אותה, כי נוש התרידה אותי. וכאן גופה, רואים שהגמרא בעצמה מביאה סיפה של המשנה שאומרת 14 סעודות, והיא מביאה אחרי זה את הרשע של המשנה שאומרת 3 סעודות. מה קרה לעשה שבתך חול? אז האמת היא שהתשובה פשוטה, וכדי לעמוד עליה אני רוצה להקריא לכם כמה דברים לדעתי מאוד מרגשים מהטור, ואחרי זה לראות דברי מוסר שמופיעים במשנה הברורה, ואז נחזור לתרץ את זה. כן, הטור בסימן ריש מבית הוא מביא את הדין של רבי עקיבא שעשה שבתך חול, ואז הוא כותב את הדבר הבא: וכמה פעמים נסעתי ונתתי בדבר לפני אדוני אבי הראש זל, כמוני היום שיש לי מעט משלי ואינו מספיק לי וצריך אני לאחרים. זה עדות ישירה על המצב הכלכלי שלו. אז הוא שאל את אבא שלו כמה פעמים, אם אני בכלל עשה שבתך חול עם לב, תגיד לי מה המצב שלי, ולא השיבני דבר ברור. אני לא יודע מה המצב הכלכלי של הראש, אני יכול לספר, הראש היה הרב הראשי של טולדו, לא יודע מה היה המצב שלו, אבל הם יושבים פה ומתייסרים בשאלה, אנחנו בתוך הסיפור הזה, לא בתוך הסיפור הזה. אחר כך מצאתי בפרקי אבות לרשי, שפרש על ההיא משנה לרבי יהודה בן תימא אומר, הווה אז כאן אמר, שכתב, וזה לשונו, תכף לאותה משנה רבי עקיבא אומר, עשה שבתך חול. הכוונה היא שהגמרא בפסחים בקוף י"ב, היא מביאה את דברי רבי עקיבא, עשה שבתך חול, אל תצטרך לבריות, ואז מיד אחרי זה היא מצטטת את המשנה באבות שלווה אז כאן אמר. ועל זה אומר רשי שם בפירושו לאבות, למה הגמרא הביא אותם בסמיכות אחד לשני, לא רויה דרבי עקיבא לא אמר אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר. אם אתה אדם שאין לו כלום, שהשעה דחוקה ביותר, אני מוחלט לגביו מה נאמר עשה שבתך חול. אבל צריך אדם לזרז עצמו כנמר וכנשר לכבד שבתות ביותר. עד כאן. ועל זה אומר הטור, על כן צריך כל אדם לצמצם בשאר ימים כדי לכבד השבת. ואני אומר, האח החסר פרנסתי, כי עד רבה אם יוסיף יוסיפו לו, כי דתני תחליף אבוי דרבנאי חוזה, כל פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה לראש השנה, חוץ מהוצאת שבתות וימים טובים והוצאת בניו לתלמוד תורה, אם מוסיף יוסיפו לו. ובעצם מה שהטור אומר הוא שהשאלה הזאת אם יש לך או אין לך, היא שאלה שאין עליה תשובה פשוטה וחד משמעית. אתם יודעים, אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר כרגע על יושרה, בסדר? ההתנחלויות השמות במצב של עיירות הפיתוח, אתם יודעים את זה, נכון? אתם יודעים להם את כל הכסף. עכשיו, בתקציב שיש בו אלפי פריטים, אי אפשר להגיד שאחד לוקח, X לקח מ-Y. כי באותה מידה אפשר להגיד שהספורט לוקח מהעיירות הפיתוח. בסופו של דבר, יש מערה כל כך גדול של צרכים, שצריך להסתכל על כל הצרכים ולעשות סדרי עדיפויות. תקציב זה סדרי עדיפויות. אז זה נכון שממשלות ישראל מסוימות, יש להם סדר עדיפויות שהן אוהבות התנחלויות. אפילו חוקיות, כמו שאתם יודעים, כן? אבל בסופו של דבר, היה להם עוד סדרי עדיפויות. כלומר, כשאדם אומר יש לי או אין לי, בסופו של דבר הוא מחליט מה חשוב לו, ועל מה שחשוב לו הוא מוציא, ועל מה שפחות חשוב לו הוא לא מוציא. עכשיו, זה נכון שרוב משקי הבית במדינת ישראל אין להם תקציב, ולכן אנשים אולי לא שאלו את עצמם מספיק מה חשוב להם, או מה קודם למה, ולכן גם רובם באוברדרפט. אבל בענייני תקציב זה תמיד עניין של סדרי עדיפויות. אתה צריך להחליט, אין לך כסף לכל מה שאתה רוצה, אז אתה צריך להגיד מה כן ומה לא. מה שבעצם, נאמר, אם אתה עני לגמרי ואין לך כלום, אז זה נאמר, עשה שבתך חול. אבל הנה יש לך קצת, כנראה המצב של הטור היה מצב שהוא קצת יותר טוב מזה. אז פה פונים לטור ואומרים לו, תשמע, אין דבר כזה רק אין לי לשבת. בוא נראה, מה אתה קונה כל השבוע? אתה קונה כל השבוע גבינה צהובה יקרה, אתה קונה כל השבוע בשר, כלומר, מה התקציב הכללי? פה, כן, זו הטענה של טור, כך הוא הביא את רשי, ואז כאן אומר, הוא פנייה לאדם שאומר לו, אם השבת חשובה לך, אתה תקדם אותו בסדרי עדיפויות שלך, אתה תמצא מקום אחר לקצץ. לכן בסופו של דבר, שיבוא אדם ויגיד, אני רבי עקיבא, עשה שבתך חול, זה בסופו של דבר אומר שהשבת לא חשובה לך, כלומר היא בעיניך כי היא יום חול. אז שוב פעם אני חוזר, שלא יהיה פה יבנות, יש כן בריאות שאין להם, אין להם ברירה. אבל שיש לך איזה מרווח מסוים של דברים שאתה מוציא עליהם, אז בפירוש השאלה האם השבת היא תהיה חול או שונה משאר הימים, היא ביטוי לתפיסת עולם ולערכים. אלו, זה היסוד שהטור אומר אותו. דברי המשנה ברורה אומרים דבר נוסף מאוד מאוד מרכזי, והוא שכל הדין של עשה שבתך חול, ואז כאן אומר למי אנחנו פונים, למי אני אומר את הדבר הזה? אני אומר את זה לעני. בוא אני אקריא לכם את המוסר של המשנה ברורה, בסדר? הוא אומר דברים ממש יפים, זה גם בסימן רמ"ב. הוא מנסה להסביר את החילוקים מתי אומרים עשה שבתך חול, ועל זה הוא אומר את, אומר את הדבר הבא. הנה בגדר מצווה זו יש ג' מאמרי חז"ל. okay. א', הדמות צריך להנגו בדגים גדולים ונלמד את זה בהמשך. ב', לפי מנהגו יענגו במאכלי, סליחה, לפי מנהגו יענגו במאכלי ומשקים החשובים לעונג. זה יסוד אחד, אני חושב רובנו. ב', עד אמרו אפילו דבר מועד שעשהו לכבוד שבת כי אין מצוות עונג שבת, אפילו קסא דאמסנא. ג' עד אמר רבי עקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. עכשיו מתי אתה נכנס בגדר א', מתי בגדר ב', מתי בגדר ג'? אז הוא אומר את הדבר הבא: מי שהשעה דחוקה לו ביותר, היינו שאין לו רק מזון בצעודות לשבת, וזה אמר רבי עקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ואינו מחויב לא בג' סעודות ולא בקסא דארסנא. ומי שיש לו ממון כדי לקנות מזה מזון ג' סעודות ויותר, קצת מחויב להוציא אותן על שבת כשיתקיים ג' סעודות וקסא דארסנא. והוא הדין מי שאין לו כלום, הוא אפילו לא רבי עקיבא. מה זה רבי עקיבא עשה שבתך חול? יש לך לפחות בשביל יום חול, אז השבת שלך תהיה כמו יום חול. ואם אתה אין לך גם יום חול, אתה גם אדם שגם רביעו רעב, אז מה איתך? עכשיו תשמעו טוב טוב מה הוא אומר. אז הוא אומר המשנה ברורה, והוא הדין מי שאין לו כלום והוא מוטל הכל על הצדקה, הרי הגבאים מחויבים ליתן לו ג' סעודות וקסא דארסנא על כל פנים, ובאדם נכבד הכל לפי כבודו, ולא אמרינן בזה עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ולא אמרינן הכי אלא במי שעדיין לא נצטרך ליטול אבל מי שכבר בא לידי מידה זו לפשוט ידו וליטול, נותנים לו הכל, כך נראה לי. ובמקומות שנוהגים הגבאים לקבוע לעניים רק שתי סעודות ולא הסעודה שלישית, לאו שפיר עבדל. כן, וזה מאוד ברור מה קרה פה. כן? יש אדם עני שאין לו כלום, אז מה אומרו הגבאי צדקה? שבתך חול, אז מה אתה מקבל? סעודת חול. אומר המשנה ברורה, לגבאים לא אומרים עושה שבתך חול. את זה אומרים למי? לעני. לגבאי אומרים, ברגע שמגיע לו לקבל ממך, אז כמה הוא מקבל ממך? שלוש סעודות. עכשיו אני רוצה קצת להסביר את היסוד הזה, כי אני אומר בכאב, אני מכיר יותר מדי סיפורים שאנשים שנזקקים לבריאות הם לא מקיימים את מה שאני אמר פה. אני אסביר את הדבר, כן? יש פה שתי שאלות פשוט נפרדות שצריך לשאול אותן. שאלה אחת היא, מתי אני מחליט שזה לגיטימי לבקש מאחרים שידאגו לו? מתי, עד איזה גבול? אדם אומר, אני דואג לעצמי, שזה כולל להסתפק במועד, זה כולל כשון פעמונים, דיאטה רצינית, כלומר להסתפק במועד. איפה מגיע הגבול של לגיטימי לאדם שהוא אומר לעצמו, אני הגעתי למצב כזה שאני צריך עזרה מאחרים? והדין של עשה שבתך חול מדבר לעני על הדילמה הזאת. ומה שבעצם אומר זה דבר מאוד פשוט, הרי מה היה יכול אני לומר לעצמו? חובת העצמאות הכלכלית הוא ערך מוסרי וערך דתי עליון. רמה מביא את החובה הזאת בלכות צדקה. אני אקריא לכם את זה, זה רמה מאוד חשוב. סליחה?
אם יש לו מתן.
בלכות, לא, בלכות מתנות עניים על החיות, אולי יש פה רמה מזרעים, עד שאני אפתח לך. אני קורא לכם, בלכות מתנות עניים פרק י. רמב"ם כותב שם בהלכה י"ח, תשמעו טוב, זה לעולם ידחוק אדם עצמו ויתגלגל בצער, ואל יצטרך לבריות ואל ישליך עצמו על הציבור. וכן ציבו חכמים ואמרו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. ואפילו היה חכם ומכובד והעני, יעסוק באומנות, ואפילו באומנות מנובלת, ולא יצטרך לבריות. מוטב לפשוט אור, בהימות, נבילות, ולא יאמר לעם, חכם, גדול אני, כהן אני, פרנסוני. ובכך ציוו חכמים, גדולי החכמים, ופה הוא חוזר על ביטויים שנמצאים בהלכות תלמוד תורה. היו מהם חוטבי עצים, ונושאי הקורות, ושואבי מים לגנות, ועושי הברזל והפחמים, ולא שאלו מן הציבור, ולא קיבלו מהם כשנתנו להם. ופה יש ערך דתי, מוסרי, שאדם דואג לעצמו. אבל עכשיו יש לנו דמות שהוא מנסה לקיים את זה. הוא לא רץ לדפוק על הדלתות ולהיות משול לכך שאומרים של מיר, כן? מה, הוא לא אחד כזה. אבל הוא הצליח לגרד לקראת שבת, מה יש לו? מזון שתי סעודות. עכשיו כאן עולה שאלה מאוד פשוטה. כמה סעודות צריך לאכול בשבת? אמרת קודם, זה חובת גברא, כמה סעודות צריך לאכול בשבת? שלוש. אז הוא כמו אדם שביום חול יש לו סעודה אחת, מי שאין לו מזון שתי סעודות, הוא יכול ללכת לתמחוי ולבקש? יכול או לא יכול? בוודאי, כן. והוא ניסה, הוא התאמץ, הוא דחק את עצמו, אבל הוא לא הצליח. עכשיו, אז מה דינו של אדם שלשבת לא הצליח לגייס שלוש סעודות? אז לכאורה היינו יכולים לולא רבי עקיבא לומר שהוא גם יכול לקחת. כאן הדין אומר שיות ושתי סעודות זה המזון של יום רגיל, אז אתה לא נכנס בגדר של אדם רעב, מצוין. אז לכן אנחנו אומרים לעני, יש לך זכות, זה זכותך כעני, מה לעשות? להגיד, כדי לקיים את העניין המוסרי הזה שאתה רוצה לקיים אותו, לך יש זכות להגיד לי די בשתי סעודות השבת. עשה שבתך חול, זה פשוט פירוש הביטוי. אתה יכול להסתפק בשתי סעודות, ולכן אתה לא חייב ללכת לצדקה. כן, בלשון הרמב״ם, בלכות שבת, בוא נקריא לכם את זה, איך הוא מביא את הדבר. תראו, זו פנייה לעני שהיא מתירה לו להסתפק בשתי סעודות, זה לפתור אותו מאחורה. אז
לא חייב,
אז
מה אין לך סלול?
אז בוא אני אקריא את הלשון, בסדר? תקשיב לו, אז נדון. כן, כותב הרמב״ם ואומר כך, איזו עונג, מה שהתחלתי לקרוא קודם, זה שאמרו חכמים, צריך לתקן תבשיל שמן, ואז אומר הרמב"ם, אין ידו משגת, אפילו לא עשה אלא שלק וכיוצא בו, זה הקסא דארסנא, משום כבוד שבת, הרי זה עונג שבת. תשמעו את הביטוי הזה, זה ביטוי מכובד. הרי עונג שבת גדול אין לבן אדם שעשה איזה שלק, נכון? אבל למה הוא בכל זאת התאמץ לעשות שלק? מפני כבוד השבת, אז מבחינתנו אומרים לו, אתה גם מתענקת על השבת. ואז הוא אומר כך, ואינו חייב לעצר עצמו ולשאול מאחרים. תבינו, לשאול מאחרים זה להיות בצרה. זה בושה. אגמר, מה הייתי אומר? היות ואין לו שלוש סעודות, היות ואין לו מאכל שמן, הייתי אומר, אתה חייב ללכת לצדקה. אז אומרים, אתה לא חייב. אבל כל הפנייה, כל הדין, הוא פונה לעני. ואינו חייב לעצר לעצמו ולשאול מאחרים כדי לעבוד במאכל בשבת. אמרו חכמים הראשונים, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריאות. אז כל הדין של עשה שבתך חול, שאתה יכול להסתפק בשתי סעודות, הוא דין מיוחד במי? הוא פנייה לעני. שאני רוצה לא לפנות לצדקה, אבל אין לו, הוא לא הצליח. למרות כל מהמצב, אומרים לו, אתה יכול להסתפק בשבת בארוחות החול. אבל הדין הזה לא פונה לגבאים. זה לא שהגבאים קיבלו הזדמנות עכשיו לתת, כשהם נותנים, לתת קצת, לתת רק שתי סעודות. לגבאים, מה אנחנו רואים? כשאתם נותנים, אז מה אתם צריכים לתת? שלוש. אז פה בעצם מה שהמשנה ברורה, זה המוסר שלו, הגבאים שם ברוסיה, שהוא מדבר עליהם, הם אמרו, עשה שבתך חול, אין בעיה, אתה לשבת, קבל אותו דבר, כמו ליום חול. אז זה הוא אומר, זה לא מדבר עליכם, כלומר, כל העשה שבתך חול, הוא כלשון הרמב"ם, אתה לא חייב להתבייש ולבקש צדקה. אבל כשאתה כבר נזקק לצדקה, עכשיו הגבאי, בא אליו אדם, דיברנו בפעם קודמת, כל דין התמחוי, שנותנים מזון שלו, את המזון, הוא למי שרעב. כשבא אליך אדם עני והוא מבקש את מזונו היומי, המזון היומי בשבת, מה הוא באמת? שלוש סעודות. אז הגבאי חייב לתת שלוש. הגבאי לא יכול לקחת את ההתר שאני קיבל לא לבקש צדקה. הוא לא הכניס שבת כמו שצריך בבית, אבל הוא קיבל היתר מיוחד, הוא לא יכול לנצל את זה כדי לשמור על הקופה של הצדקה, הוא צריך לתת לו את כל צרכיו. וכבר הזכרנו פה באחד מהשיעורים, גם בנר שבת הזכרתי, שהיסוד של כל הדבר הזה הוא נאמר במפורש במשנה בפסחים, שמרי מה נאמר? שאפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיעשה ולא יפחתו לו מהתמחוי כמה? ארבע כוסות. מה התמחוי נותן? כתוב במשנה בפאה, מה תמחוי נותן? כיכר ופודיון. איפה בא ארבע כוסות לתמחוי? והתשובה היא מאוד פשוטה, התמחוי נותן את מנת המזון היומית, בליל הסדר מה מנת המזון היומית? ארבע כוסות. אבל זה למי שכבר הגיע לתמחוי. לעומת זאת, מי ש... האם אני שואל את עצמו, האם אני מגיע בכלל לתמחוי, אז מה התשובה צריכה להיות? אז אתה בשתי סעודות יכול להגיד, אני לא עומד בתור, אני לא הולך למטבח הזה שמחלקים את האוכל. אבל במטבח, בשבת, צ'ול וקוגל וכל הדברים שיהודים אוהבים לאכול בשבת, אנחנו ניתן להעניק כמו שמגיע לו בצורה מכובדת. זה היסוד שמופיע בדברי המשנה ברורה. בדברי הרמב״ם, האמת שאני קצת מבולבל, אני אומר את האמת.
יש פעם בין הרמב״ם ובין מה שאומר, זה לא חייב, ובין עשה שבתך.
נכון, זה כאילו שיווי,
זה מילה חזקה. לעומת
הרמב״ם כדבר,
לא חייב.
כן, אני מקבל, אבל אנחנו צריכים להבין שרבי עקיבא נתן היתר. כלומר, רבי עקיבא בעצם בא ואמר,
לא חייב, יכול להיות שאתה לא חייב. לדרוש שלוש, אז אתה בעצם מחויב שלוש, אתה לא מחויב להתבייש. שני אפשרות לקרות, אתה לא מחויב אז.
כן, אבל בלשון הרמב"ם מפורש שאתה לא חייב לבקש צדקה בשביל סעודה שלישית. סיפר לי השבוע יהודי בבית כנסת, סיפר לי שהוא היה לפני אחד מהחגים, לפני פסח השנה, הוא היה בכותל, בא אליו אדם ואמר לו, תשמע, אני רוצה לקנות לאשתי תכשיט לחג, והתכשיט שרוצה לקנות לעולה 700 שקל, תן לי צדקה. אז הוא אמר לו, תשמע, גם אני רוצה לקנות לאשתי תכשיט ב-700 שקל, אבל גם לי אין, אז תעשה כמוני, אל תקנה אם אין לך. תקנה משהו יותר זו, תן לה פרחים. אבל אני גם היום למצב שהוא מטורף. כלומר, אני אגיד את זה, אנשים איבדו את הבושה. למרות שיש עדיין עניים שמתביישים, אבל זה עניין חברתי, כלומר, שזה בסדר שמישהו אחר עושה בשבילך כל דבר, אז עוד דבר שהוא בסדר, אבל אנחנו צריכים להקשיב פה, לבקש צדקה זה מוצא אחרון. ספר לכם, סבא וסבתא שלי, עליהם השלום, הם הצליחו ממש בסייעתא דשמיא הגדולה, הם היו בצרפת בזמן שהגרמנים כבשו אותה, הצליחו להגיע לחלק הדרומי שהיה תחת שלטון וישי, מאוחר יותר גם שם הרגו את היהודים. אבל הם הצליחו איכשהו לקבל השראה לארצות הברית, לקבל רשות לעבור דרך ספרד ופורטוגל, משהו כמעט הזוי הסיפור שלהם. אולי כבר אני מזכיר את זה, רק אחרי שנים, אני גיליתי לפני כ-5 שנים, שזה היה בזכות האשרה לארצות הברית, הסגן הקונסול האמריקאי במרסיי חילק אשרות חוקיות, כלומר זה היה, הוא היה סגן הקונסול, הנייר מכתבים רשמי של הקונסוליה, אבל הוא חילק 2,500 אשרות כניסה לארצות הברית ליהודים נגד ההוראות שהוא קיבל מה-State Department. האדם הזה שמו היה Hiram Bingham, זה השם שלו. האמריקאים הענישו אותו חמורות על זה שהוא חילק אשרות מעבר למכסה, הוא פוטר מעבודתו, הוא מת עני והביאו לו פנסיה, לקחו לו את הפנסיה. לפני 5 שנים האמריקאים, רק הם יכולים לעשות דבר כזה, האמריקאים הכריזו עליו כעל גיבור לאומי, כי הוא נלחם למען חופש בעולם והנציחו אותו על בול. והביגם הזה הציל להם את החיים, הוא נתן להם את האשרות. קיצור, הם הגיעו לפורטוגל, הכרטיס של האונייה מאירופה לארצות הברית עלה $800. לא היה להם, היו פליטים, הם השאירו את כל הרכוש שלהם בפריז. סבתא שלי, הג'וינט הציע להם כרטיסים בחינם. סבתא שלי אמרה, אני לא אקח צדקה, אז היא אמרה בהלוואה. אז נתנו לה את זה בתשלומים $5 לחודש. אז תעשו חשבון, 800 לחלק ל-5.
זה עדיין היה הרבה כסף.
זה המון כסף, $5 לחודש ב-1940, כשאתה פליט, כן? אתה עשו חשבון, במשך הרבה שנים החזירו את ה... לא, אבל היה איזה כבוד עצמי, היה, אני לא לוקח. עכשיו, זה מה שמדובר פה. אתה אני, אתה מבין שאתה צריך לדאוג לעצמך, לא לבקש מאחרים. אבל אתה נכנסת בדיוק למצוקה, שאתה, את השבת שלך, אתה יכול לעשות אותה כמו יום רביעי, אתה לא יכול יותר, אתה לא מצליח יותר. פה נאמר הדין, עשה שבתך חול. יש לך, הרמב"ם כותב, אתה לא חייב לעשות 3 סעודות במצב הזה. מספיק שתאכל כרגיל. אתה, אין לך חובה, זה כולה ללכת לצדקה. לא עושים את זה. זה מה שנאמר פה. אבל זה לא אומר שלעניים לא נותנים 3 סעודות, או זה לא אומר ש3 סעודות יפסיק להיות האוכל של שבת. זה בעצם, צריך להבדיל בין שתי השאלות, ובחזרה למשנה, בוא נראה, אני רוצה להציע שההסבר הזה, הוא גם מסביר את הפער בין שני חלקי המשנה, כן? מה המשנה מתארת בחלק הראשון שלה? אין פוחתים לעני עובר מקום למקום, הוא כבר עני שלוקח מהתמחוי. בלשון אחרת, מדובר כבר באדם שהוא מה? הוא כבר הולך לגבי צדקה. שם אני אמר, עם שבת, נותנים לו מזון 3 סעודות, כי הגבאים, אף אחד לא אמר להם אף פעם חיסכון לקופה. אף פעם לא אמרו את זה. תן לו 3 סעודות. מה קורה בסיפה של המשנה, שמדובר שם לא על תמחוי, אלא על קופה? אז פה הסיפור נעשה קצת אחר. אני תיארתי לכם בשבוע שעבר, איך התמחוי הוא נאבק ברעב. עכשיו, קופה זה סיפור קצת שונה. מצד אחד, אני עדיין מתעקש על מה שנאמר בשבוע שעבר, הקופה לא, אין לה שום קשר לדי מחסורה אשר יחסר לו. האדם הזה גם יש לו מזון 14 סעודות, הוא עני. זה לא בא למגר את העוני. אין לזה שום קשר לדי מחסורו, וזה הוא קרוב יותר לתמחוי. מצד שני, היום מדובר במנה שבועית, בתקצוב שבועי, אז גם לא מדובר באדם שאפשר לקרוא לו רעב. הוא לא היום רעב, יש לו בארנק כסף, הוא לא אוכל מה. הוא יש לו קצת בארנק. עכשיו פה באיזשהו מקום הצלחנו בדיוק להעביר בין התמחוי לקופה, להעביר את עצמנו מהגבאים לעני. כלומר, אם אתה בא אדם לתמחוי, אז עם מי אנחנו כבר מדברים ישירות ברשת של המשנה? אנחנו מדברים לגבאי. אבל למי אנחנו מדברים, אם יש לו מזון 14 סעודות, אל תלך לקופה, למי אנחנו מדברים שם? לעני, בדיוק. וכאן נמצא בדיוק הפתרון של הסתירה בין שני חלקי המשנה. דהיינו, כשאומרים לעני, יש לך מזון 14 סעודות, אל תלך לקופה, אתה לא תלך בשביל הסעודה 15 שאין לך, כי אתה תהיה כמו רבי עקיבא. אבל ברשע של המשנה שתיארה אני שבא לתמחוי כי אין לו גם מזון שתי סעודות, אגב אני נותן לו את השלוש. זה דומני הפתרון למה שכל כך הטריד אותנו בשבוע שעבר. רק שנייה. כן, הבעיה ברמב"ם שקודם ניסיתי לומר אותו ואתם קטעתם אותי, אני אקריא לכם אותה, בוא נראה מה שאמרנו פה גם יפתור, הוא יעזור ברמב"ם. טוב, בגמרא הסיפור שעשה שבתך חול כתוב על מי? על שלוש סעודות, נכון? הרמב"ם, אם שמתם לב, העביר אותו משלוש סעודות למה? למאכל שמן, למי שאין לו כסף לבשר, נכון? ואינו חייב לעצר עצמו ולשאול מאחרים כדי להרבות במאכל בשבת. עכשיו, מה קורה בהלכת ת' שהרמב"ם מדבר על שלוש סעודות? אז כותב הרמב"ם כך: חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, אחת ערבית ואחת שחרית ואחת במנחה, וצריך להיזהר בשלוש סעודות אלו שלא יפחות מהן כלל, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה סועד שלוש סעודות. אז פה פתאום גם אני צריך שלוש סעודות, אלא אם כן נאמר פה דברים דומים למה שאמרתי קודם, שאני המתפרנס מן הצדקה, אז הוא כבר הגיע לגבי, אז אתה נותן לו שלוש סעודות. אולי, אני מקווה שזה ככה, אולי, בסדר? ובכל מקרה, אני מסכם את היסוד שנאמר פה. יש פה באמת משנה תמוהה בפאה, עוד יותר תמוהה שהגמרא חותכת אותה, מביאה את הסיפה לפני הרישה, אבל דומה שמה שנאמר פה זה פותר את זה. מה?
הוא לא אומר להשלים סעודה. דבר שזה לא שייך. הוא לא אומר, אם אני, שיש לו שתי סעודות לשבת, מה הדין הוא פנה? אז חייב להשלים לו?
אני שמה עוד פעם.
אני שיש לו שתי סעודות, עשה שבתך חול.
אני שיש לו שתי סעודות.
סעודות לשבת. ופנה לבית
הבחוי. והוא פנה ל...
פנה לבית הבחוי. חייבים לתת לו
את
הסעודה
שלישית. כן, אני לא יודע.
אין את זה.
יכול להיות שכן.
יכול להיות.
אחרת היורים. המשנה הברורה, המוסר שלו תהיה מקרה יותר גרוע. אין לו גם מזון שתי סעודות. הוא בא לגבי, גבר, קח שתי סעודות, רבי עקיבא. אז לגבי הזה, המשנה הברורה, אני אתן לך סתירה. אתה תיתן לו בכבוד.
שיש לו שתי סעודות.
אני לא יודע, אני לא יודע, אבל כן אני יודע בבירור כשאני מקשיב לדברי הרמב״ם, ואינו חייב לעצר עצמו, וכשאני מקשיב לדברי הטור, זה ברור שהם שניהם חושבים, אולי צריך לפתוח ברמב״ם, הם שניהם חושבים זו פנייה לעני. כאילו אנחנו בעצם עוסקים בשאלה מתי הגיעו מים עד נפש שאתה הולך לגבי צדקה ואומר אין לי, מה נקרא אין לי? אז פה נאמר, אם יש לך מזון שתי סעודות, אתה לא נקרא אין לי. זה מה שנאמר. אז אתה לא חייב ללכת לגבי. איי, יש דין, שלישידיס, מה יהיה? אז אומרים, אתה בשביל שלישידיס לא חייב ללכת לגבי. זה לא נאמר לגבאים. זה לא, הגבאים, שמי שבא אליהם, עכשיו, האם זה מי שבא אליהם, מי שאין לו כלום? אני לא יודע. אבל זה כן, זה גם במשנה, זה ההבדל בין שני החלקים שלה. בסדר, בכל מקרה, הלוואי שלא נזדקק, כשבא אליי מישהו, תדעו, ומבקש שהוא לא נהיה כמו רבי עקיבא, אני תמיד אומר לעצמי, תמיד עדיף לתת מאשר לבקש. אבל זה לא פותר את האווירה החברתית שיש בארץ, או את השאלות הגדולות שהחברה שלנו סובלת מהן, לא רק ברמת הפרט, גם ברמה של, לא רוצה לדבר על פלסנר, אבל אתם מבינים שזה ברקע, כן? כלומר, האם אנשים אחראים על עצמם? בוא נגיד את האמת. כן, בסדר? יעקב, זה בסדר?
הספרות בגמרא היא באמת מתארת את ההגיון כל צורכות, ואז הוא פותש גם ברבועים,
זה כשהוא חייב,
זה כמו שהוא חייב בגיד
עמני. כן, אז אנחנו עוד נשתדל להגיע על זה. בכל רגע, אנחנו נעבור מפה לנושא שראשונים דנו עליו עם הרבה הרבה שיטות, וזה נושא הזמני הארוחות. מתי צריך לאכול את שלושת הסעודות האלה? אבל לפני כן אני רוצה לומר משהו מטרים. אנחנו דיברנו עד עכשיו, השלמתי, פתחתי את השיעור בהשלמה של שבת, זה היום ולא מחר. כן? שזה יסוד אחד שדיברנו עליו. אבל התוספת הזאת של הסעודה שמוסיפים בשבת, היא בעצם אומרת ששאלת סעודות, שריבוי הסעודות הוא משנה את הלוז היומי. ואני רוצה להתייחס עכשיו. תראו, לכל יום יש לוז, יש לו לוח זמנים, יש רדם אצלכם בבית, אוכלים ארוחת ערב בשעה קבועה, אז יאללה משתדלים, כולם יודעים, כל בני הבית מגיעים, ושעה שמשתדלים, כל אחד שחוזר מהעסקים שלו, יושבים ביחד, יש איזשהו סדר יום מסוים, מי שאוכל בפנימיה או בצבא, נכון? הארוחות הן בשעות קבועות, אני כראש הישיבה, מה קורה לו בשיעור? אין לו שעון, כן? כשאני למדתי בישיבה בעלות שבות, השיעור של אבא שלי, תמיד היה לו שעה קבועה שאוכלים. 25 דקות אחרי השעה שצריך לאכול. היה קבוע באותה שעה, רק... טוב, לפני שהיה הגשה עצמית, אז גם קבוע לא היה אוכל, פעם בשבוע שהיו... שהשיעור היה בסוף סדר בוקר. כי אתם יודעים, בישיבות שאין הגשה עצמית, אז המגש עובד על שיטת החצייה. הראשון לוקח חצי מהאורז, השני לוקח חצי ממה שנשאר, השלישי חצי ממה שנשאר, האחרון מקבל איזה שלושה גרגירים. מה שעברו להגשה עצמית, הדברים השתנו, כן? השתפרו, אבל ארוחות, ארוחות יש להם לוז, יש לי יום איזה סדר יום מסוים, והפיזור של הארוחות הוא קשור בדרך כלל בחטיבות של היום. עכשיו, להוסיף סעודה, הוא משנה את הלוז של היום, הוא בעצם אפשר לראות במקורות עושה שני דברים. מצד אחד הוא מעלה שאלה על אופיו של יום, ולזה אני רוצה להתייחס. בעצם מה אמורים לעשות בשבת? כי בוא אני אומר את זה, דני, כשאומרים לבן אדם תאכל עוד סעודה בשבת, אתה יודע מה אומרים לך? שבת נועד,
איזה תוספת יש ארוחת בוקר ואחות צהריים, איזה תוספת יש בשבת? זה כמו
לך בשבת. אבל דני, היית בשבת?
היית היום הגעתי דוחו בדואר ברית של הנפש.
וואו, איפה הלחיים? איפה הלחיים? מה זאת? אבל דני, אני חוזר. באותה תקופה היו אוכלים שתי סעודות ביום. נכון? אז אם אתה אוכל בשבת שלוש סעודות, אתה בעצם משנה את הלוז של שבת מכל יום. אני אומר את זה קצת אחרת. מתי היו אוכלים את שתי הסעודות כל יום? ראינו את זה בגמרא פה, בקופי אתכם. סעודה אחת במהלך הבוקר, סעודה שנייה בערב, כמו אחרי שגמרת לעבוד. למה בשבת אתה יכול לעשות סעודה
ביניים?
בעוד יום, עוד סעודה ביום? כי אתה לא עובד, כי אתה פנוי, כאילו, בימי קדם. איזה בן אדם יש לו זמן ללכת לאכול כשיש שעות אור יקרות שיכול לנצל אותם, לא? באמת, כאילו, אני גדלתי בקצת רקע אמריקאי. אמריקאי הולך לעבודה, וכמה זמן הוא מקדיש לאורחת צהריים? פסט פוד זה מושג אמריקאי, נכון? הוא בזבז זמן של עבודה באמצע היום, כאילו, האירופים לעומת זאת. ואחד סוגר את החנות, אני זוכר כילד בירושלים, כל החנויות היו סגורות בין 2 ל-4, אנשים הולכים הביתה, אוכלים, עושים שלב שטונדר, חוזרים. זה משהו אחר, כן? נזכר את הכימהון של אבא שלי, כשעלינו הארצה, הוא גילה שבישיבה, שעתיים עושים הפסקה באמצע היום. הוא לא הבין איזה בטלנות, זה בזבוז זמן. כאילו, אבא נסה להילחם בזה, ואל תשאלו, כן? הוא בסוף התייאש. בסדר, הוא לא לקח לחשבון עוד כל מיני גורמים, אבל בסדר, בואו לא נפתור את הבעיותם. אני אחזור לנושא שלנו. ביום רגיל, זמני הרוחות הן נגזרות משעות העבודה. ואצל האמריקאים זה בטוח ככה. הסעודה העיקרית היא בערב, כי באת הביתה, ועכשיו אתה יכול לאכול. ושלך, אתה חוטב סנדוויץ'. עכשיו, בשבת, מה זה שלוש סעודות? למה אתה עושה עוד סעודה? אז קודם כל, כי אתה לא עובד, אפשר לאכול במשך היום. זה ודאי שזה נגזר מהדבר הזה, דני, אני משוכנע בזה. אבל יש פה גם העלאת השאלה וההיבט, ואני קצת ארחיק בזה, והוא בעצם, מה אופיו של השבת? שבת זה יום של עונג פיזי, השבת נועד לענג אותה, את הגוף, או מול זה עומד גורם אחר, ויש מקורות ברורים שמדברים על זה. זה מקורות קיצוניים, שאולי השבת נועד למטרות אחרות. שבת, כמו שהוא לאכול צ'ולט, הוא גם ללכת לבית כנסת, והוא נועד ללימוד, והוא נועד... איך בדיוק מציינים את היום הזה? עכשיו, אנחנו רואים בגמרות מפורשות, לא במסכת שבת, במקומות אחרים, את השאלה הזאת, א', כשאלה שמועלת בכלל על אופיו של יום, וב', ההתנגשות שריבוי הסעודות יכול להוביל בין שני הגורמים האלה. אני אקריא לך גמרא בגיטין. סליחה? אז אתה רוצה להתחיל משם? אז עוד לפני כן, אני ברשותכם, אני רוצה לקרוא לכם גמרא בגיטין, שם הגמרא אומרת כך, גיטין ל"ח עמוד ב', אמר רבא, בהנה תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיון. ומה גורם לאנשים עשירים לרדת מנכסיהם. דמפקי עבדה ולחירותה. בואו לא נפתח את הנושא הזה עכשיו. בסדר? ודסיירי נכסיו בשבתה. כל מי ששמע את השיעור הקודם, מי שבשבת חושב על מחר, אז נדבר על זה יותר פעם הבאה. אבל מי שלא מתייחס נכון לממון, אז לוקחים לו את הממון שלו, נדבר על זה בפעם הבאה. ותראו את הדבר השלישי, דקווי סעודתי הוא בשבתה בעידן בי מדרשה. יש פה התנגשות ברורה. העשירים יכולים לעשות סעודות שנמשכות לנצח, סעודות פאר. זה מתנגש עם דבר אחר שהוא חלק מהשבת שנקרא עידן בי מדרשה. וכאן הגמרא ממשיכה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתה בשבתה ואחת קבעה סעודתה בערב שבת. יש פה שני פירושים ברש"י, האם ערב שבת הכוונה ליל שבת או הכוונה הוא ביום שישי. אבל יהיה הביאור אשר יהיה, הגמרא הזאת באופן ברור היא מעלה את זה שהריבוי הסעודות בשבת יכול להוליך לסוג של התנגשות בין שני וקטורים. הנרי, מה שאמרת, הגמרא הזאת יש בה צליל די ברור של אותה גמרא ידועה בפסחים. שם הגמרא אומרת בפסחים סמכת עמוד ב', דתניא רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא אוכל ושותה, הוא יושב ושונה. רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה וחציו לבית המדרש. אז זה אומרת שם הגמרא, אמר רבא, הכל מודים בשבת דבינה נמי לכם, מיתיימה וקראת לשבת עונג. אז כאן הגמרא אומרת בצורה ברורה שהמחלוקת של התנאים לא נוגעת ליום טוב, לשבת, אלא רק ליום טוב. זה לא קשה להסביר גם מה ההבדל בין יום טוב לבין שבת. השבת הוא חלק מהסדר הטבעי, דיברנו קודם איך השכינה באה לבתים שלנו. שבת היא חלק מסדר השבוע, לכן הגוף וצרכיו הם שם. שבת הוא בהגדרה יום מנוחה, לכן השביתה המוחלטת. יום טוב הוא לא יום מנוחה, יום טוב הוא יש לו תכנים אחרים, עולים לרגל, זה משהו אחר. ולכן ביום טוב אתה יכול לדבר על אפשרויות של חג אחרות, אבל השבת חשוב שיהיה בה את האיזונים האלו. ואפשר למשל לראות מאוד יפה בלשון הרמב״ם עוד שבת, תראו איך הוא מתאר לוז של שבת. הרמב״ם כותב בהלכה י', זה גם על פי הגמרא בגיטין, ואסור לקבוע סעודה על היין בשבת ובימים טובים בשעת בית המדרש. הדבר הזה הוא אסור, אסור לייצר התנגשות כזאת. אלא כך היה מנהג הצדיקים הראשונים, מתפלל אדם בשבת שחרית ומוסף בבית הכנסת, ויבוא לביתו ויסעוד סעודה שנייה, וילך לבית המדרש, יקרא וישמע עד המנחה, ויתפלל מנחה, ואחר כך יקבע סעודה שלישית על היין, ויוכל משתי עד מוצאי שבת. מה אין ברמב״ם? שלף שטונדר. זה אין ברמב״ם. ומי שנבהל מההיעדר השלף שטונדר, אז בטור יש, בסדר? שידע שזה קיים. וטור זה השבת של אבא שלי, רק שתדעו. גם הוא היום הוא כבר ישן, אבל כשהייתי ילד הוא אף פעם לא ישן בשבת. כלומר, הוא אף פעם לא ישן במיטה, הוא ישן בכיסא עם הגמרא. אבל הנה, כתוב ככה, ואם רגיל, אני קורא טור סימן רי צדיש, לא תיבעלו, ואם רגיל בשינת הצהריים, אל לבטלנה, כי עונג הוא לו, ואחר השינה קובעים מדרש. אז יש גם מקורות אחרים, אבל הרמב"ם כאילו מתאר שבתוך שלוש סעודות, מה הוא דואג להכניס? איך מייצרים לוז, סדר יום, שהוא מאזן את שני הגורמים האלה. דרך אגב, הוא גם עושה את זה בלכות יום טוב. גם שם, הרמב"ם עושה בדיוק אותו דבר. בלכות יום טוב בפרק ו', הרמב"ם מתאר את הלוז. תראו שם את הלוז, בואו נשווה אותו. הרמב"ם כותב כך, אף על פי שאכילה או שתייה במועדות בכלל מצוות עשה, זה פרק ו' הלכה י"ט, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו, אלא כך היא הדת. בבוקר משכימים כל העם לבתי קניות ומדרשות, שימו לב, משכימים ומתפללים וקוראים בתורה בעניין היום, וחוזרים לבתיהם ואוכלים, והולכים לבתי מדרשות, קוראים ושונים עד חצי היום, ואחר חצי היום מתפללים תפילת המנחה וחוזרים לבתיהם לאכול ולשתות שער היום עד הלילה. ברמה דווקא ברור שביום טוב מנחה גדולה עד חצי היום, ואז מרביצים סעודה ענקית. בשבת לעומת זאת ילך לבית המדרש, יקרא וישמע עד המנחה. הוא לא כותב מנחה גדולה, הוא לא כותב עד חצי היום. בשבת אצלו כנראה לומדים יותר, אבל השלוש סעודות, אני חוזר לגמרא בגיטין, דרך הגמרא בפסחים, היא ודאי מעלה גם את השאלה הזאת, כלומר, מה הלוז הנכון? איך מעצבים את יום השבת והדגשת הגורם הזה? מה שלמדתי ממאמר של פרופסור גילת, שנתפס בספר הזה, גם אוסף מאמרים שפרקים משתלשלות ההלכה, יש לו מאמר שנקרא תענית בשבת, ובמאמר הזה גילת רוצה להצביע שהוא גם הוא פותח את המאמר בעדויות של גויים שתיארו את השבת של היהודים. הוא לקח את הכל מהספר של מנחם שטרן, Greek and Latin Authors and Jews and Judaism, שזה, הוא אסף את כל העדויות בספרות הקלאסית על יהודים ויהדות, והרבה מהם תיארו את השבת כיום צום. והוא מתאר איך היו כל החוקרים שעסקו בזה חשבו שזה טעות, אבל הוא שואל את עצמו איך כל כך הרבה גויים הגיעו לכזאת טעות על השבת, והוא מנסה להראות פה דרך לא מעט מקורות שיש ביטוי לתפיסה בתוך מקורות חז"ל עצמם, שהשבת לא נועדה לעונג פיזי, נועדה לעונג רוחני. והוא מביא פה בלי סוף עדויות שהוא מנסה להציע שאכן הייתה תפיסה קדומה שהגמרא בפסחים נלחמת בה, או שלוש סעודות נלחמת בה, והייתה תפיסה קדומה שהשבת נועדה ללימוד ולא למאכל ומשתה. בעצם הדגש על שלוש סעודות, ואני דיברנו בשיעור הקודם, זה לא לדאוג, לא להשאיר אוכל למחר. הוא מציע גילת בתוך המאמר שיש פה גם, זה גם נלחם, יש פה ממד פולמוסי, הוא נלחם באלה שחושבים שבשבת צריכים ללמוד כל היום, אז אומרים להם חבר'ה, תתיידדו עם הגוף שלכם, כאילו לאכול ולשתות, אולי גם היסוד הזה. כן, כן,
זה בתקופה מדובר
העדויות האלה הם בין לי מהראשונה שנייה, הוא לא מציין את העדויות של הגויים או העדויות של מקורות חז"ל. אני אגיד לך את השמות, אתה יודע לזהות את הזמן של כל המחברים הקלאסיים האלה? אני גם לא יודע, אני יכול להגיד לך את השמות. פומפיוס טורגוס זה אחד, היסטוריון רומי מן המאה הראשונה, הוא כותב את זה
תקופת המשנה.
כן, אחרי זה הוא מביא פה, הנה, סונטיוס, שהוא סופר רומי במפנה מאה ראשונה ושנייה. זה תקופה, זה התקופה התנאית. אחרי זה הוא מתאר פה את סטראבו, שזה סופר יווני מהמאה הראשונה לספירה. אחרי זה הוא מביא פה עוד סופר, פטרוניוס, סופר רומי מן המאה הראשונה לספירה. הוא מביא פה את מרטיליאס, שהוא מהחצי השני של המאה הראשונה. זה הכל מאה ראשונה. עכשיו, המקורות שהוא מביא זה בעיקר תנאים דור החורבן קצת אחריו, והוא מתאר במאמר שכמר שלוש סעודות לטענתו הוא גם נאבק בתפיסה כזאת. כלומר, אולי השלוש סעודות מדברות נגד אלה ששומרים למחר, והוא מדבר נגד אלה שהיום לא רוצים לאכול כי הם מסנגדים. כן, בוא נאמר את זה ככה, כן? עכשיו אני רוצה להכיר לכם משהו עם המגן אברהם. רק המגן אברהם כותב, כתוב בספר עולת שבת, מכירים את הספר הזה? מי זה? מי זה עולת שבת? זה בעל הלבוש מרדכי יפה, שהוא חי דור אחרי הבית יוסף, והוא ניסה לכתוב אלטרנטיבה לבית יוסף. הוא לא אהב את הבית יוסף, והאחרונים שחיים בתקופה של האחרה בראשם השח, עיקר מטרתם זה לרסק אותו. כלומר, הם פשוט ביטלו אותו לגמרי. ו הוא כתב לא מעט ספרים, וכל אחד אותן שם אחר, העיר שושן זה שלו, כי קראו לו מרדכי, כן? בשח, כל הזמן הוא תוקף את העיר שושן, אז בשבת, זה עולת שבת, והוא כותב כך, משמע מסוגיה בפסחים, אף אגב זה ביום טוב בינן חצי להשם, אבל לשבת, אם רוצה לעשות הכל לכם, אוסר, בלבד שלא יבטל זמן התפילה. ואני אומר, נשתקע הדבר, ולא נאמר, ופה יש תיאור שבשבת רק מה עושים? רק אוכלים ושותים וישנים, לא שום דבר אחר. רק, לא היה כתוב פה לקרוא עיתון, אבל זה, והוא אומר, הוא לא נאמר, דאקטיב גם כן שבת להשם אלוקיך, אלא שבת מתעקש, המגן אברהם, זה גם וגם. זה לא, אבל זה הגיע לפה בצורה קיצונית. פה, אם הייתה דעה קיצונית, שבת זה תצום, ללמוד, יש גם דעה קיצונית שהיא לכיוון ההפוך, זה רק מנוחת הגוף. אני זוכר כשהייתי בטירונות, זה כבר כמעט 30 שנה, בשבת אחד מהמפקדים ראה אותי אחרי שנחתי וישנתי וגם קראתי עיתון, ראה אותי הולך לבית כנסת גם קצת ללמוד, אז הוא אמר לי, מה מותר לכם ללמוד בשבת? חשבתי שבשבת רק שוכבים במיטה וקוראים עיתון, כי זה מה שהוא ראה, כלומר זה מה שהראינו לו. כן, זה היה ככה ממש, אני מתבייש בזה, אבל זה היה ככה. עכשיו זה יסוד נוסף שיש כאן. רציתי להוסיף משהו שנייה.
ספרדים אומרים שנה בשבת תענוג ראשי
תיבות. כן, אתה מכיר את הסיפור חיים מוולוז'ין הזה? הוא ראה אחד יושב ומתבטל וסתם מדבר עם החבר שלו, אז הוא אמר לו ביטול זמן, אז הוא אמר לו שיחה בשבת תענוג. אז זה אמר לו חיים מוולוז'ין, שכתוב בקהלת לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, החכם שם את הנקודה על השין ויוצא לו שינה בשבת תענוג, הכסיל שם אותו משמאל יוצא לו שיחה בשבת תענוג. בסדר, אז זה אוקיי. אז עד כאן בעניין הזה של שלוש סעודות. אני מסכם, שלוש סעודות הוא נגד אלה שדואגים למחר, הוא נגד אלה שלא רוצים לאכול, אבל זה ודאי מצד אחד הופך את השבת ליום שהוא יום של עונג גופני, מצד שני זה לא אומר שאין עוד תכנים לשבת ושלא צריך למצוא איזה מערכת איזונים. מה שרציתי להוסיף זה שברמה מופיע בשולחן ערוך פשרה מאוד ידועה, שהשאלה הזאת איך ראוי לחגוג את השבת זה פונקציה של מה אתה עושה כל השבוע, ואני אקריא את דברי הרמה. כן, כותב השולחן ערוך ברש צדי סעיף ב', אחר סעודת שחרית קובעים מדרש לקרות בנביאים ולדרוש בדברי אגדה. אז זה כותב הרמ"א. ופועלים ובני ביתם שאינם עוסקים בתורה כל ימי השבוע יעסקו יותר בתורה בשבת. מתלמידי חכמים העסקים בתורה כל ימי השבוע, ותלמידי חכמים ימשיכו יותר בעונג אכילה או שתייה קצת, הוא לא ויתר על המילה קצת, דרי מתענגים בלימודם כל ימי השבוע. כן, בעצם זאת אמירה שבעצם מה היא אומרת, תלוי מי אתה, תלוי מה אורחות חייך, תלוי איך אתה חי. מי זה גם פייש, או נאמר יסוד שעלה פה הרבה בשיעורים במהלך השנה, השבת שלך היא פונקציה של איך נראה השבוע שלך. בסדר, ומפה אני רוצה לחדד קצת יותר את נושא הלו"ז של סעודה שלישית, כי עלו פה גם שיטות בראשונים שהן רחוקות אחת מהשנייה מהקצה על הקצה, ויש גם בין החוקרים פה ויכוחים אדירים. כן, הברייתא הבאה אומרת כך, תנו רבנן, קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית, שחרית מדיחן לאכול בהן בצהריים, בצהריים מדיחן לאכול בהן במנחה, מן המנחה ואילך שוב אינו מדיח, אבל כוסות וקיתוניות וצלוחיות מדיח והולך כל היום כולו. כולם מכירים את זה שהכוסות תמיד הן בקיור, נכון? אבל מה לכאורה נאמר פה? מתי אוכלים כל אחד מהסעודות? סעודה ראשונה בערב, סעודה שנייה בשחרים, סעודה שלישית ובזמן המנחה. האמת היא שככה גם עולה בצורה ברורה גם במשנה בקופית זין עמוד ב', הרי מה אומרת המשנה? מצילין מזון ג' סעודות, כיצד? נפלת לקה בלילי שבת מצילין מזון ג' סעודות, בשחרית מצילין מזון שתי סעודות, במנחה מזון סעודה אחת. וזה גם הגיוני שמפזרים את הארוחות. העירו על זה התוספות כאן, אני קורא בקוף י' ח' עמוד א' דיבור מתחיל במנחה, מכאן משמע דזמן אכילה שלישית בשבת אם המנחה הוא למעלה, וכך גם היה מפורש בדברי הרמב"ם שקראתי קודם. הרמב"ם כותב בבוקר סעודה שנייה ואחרי המנחה סעודה שלישית, ברמב"ם גם מפורש סעודה שלישית אוכלים אחרי תפילה המנחה, אבל התוספות כאן מעידים שהיו שנהגו אחרת. כותבים כך, דלא כאותם שמחלקים סעודת שחרית ומברכים בינתיים. פה הם מתארים איזה נוהג, הוא מתועד היטב, שתדעו, שאנשים היו לוקחים את סעודת הבוקר וחוצים אותו. כן? איך חוצים אותו? אז חלק מהעדויות שמתארים את זה, מתארים שהם היו מברכים ברכת המזון, והיו אחרי זה אוכלים, נוטלים ידיים מחדש. יש כאלה שהם תארים אפילו בלי ברכת המזון, פשוט היו עוברים קצת זמירות, קצת פרקי תהילים, ורצו, אני יכול להקריא לכם, אני פשוט רואה שהשעון קצת נגדנו, אבל אני אקריא לכם מספר דברים בעניין הזה. כן, בשיבולי הלקט הוא מתאר, אני קורא, הנה אני קורא לכם קצת שתשמעו איך איך הם הפרידו, אז הוא כותב כך, יש נוהגים בסעודת שחרית, זה שיבול ילק את סימן צדי ג', ויש נוהגים, איפה זה? רק שנייה. כן, בסעודת שחרית לפרוס מפה על השולחן ולהפסיק בברכת המזון ולחזור ולברך מיד המוציא ולהשלים סעודתו להיפטר משלוש סעודות, ויש מגמגמין בדבר, והדבר זה הוא מאיר שאל רבי יעקב ממרויש, זה התלמיד רבינו תם בעל השוט מן השמיים, בשאלות חלום, שהוא שאל בשאלת חלום זה טוב או לא טוב, ואמרו לו שזה לא טוב, כן? ואז הוא ממשיך והוא אומר, הנה, והרב רבי אברהם ורבי יוסף זצ"ל השיב לי, מה ששאלת על פריסת מפה על השולחן בברכת המזון עם חשיבה הפסקה עם לאו, ואיני יודע מי הכניסך לספק זה, ומה יש להסתפק שלא תהיה הפסקה, דבר פשוט, אחרי שאדם מברך ברכת המזון הרי זו גמרה לה סעודה, ואם סעד עוד אחרי הרי נחשבת סעודה אחרת. ואז הוא כותב כך, וכן ישיב רבי אביגדור כהן צדק למר יהודה אחי שני דברכת המזון חשיבה הפסקה, וזהו לשונו, כתבת על שלוש סעודות שאנו מפסיקים בתוך הסעודה, יהווה הפסקה בפריסת מפה, היא לא תשובה, נראה זה לא סגי בפריסת מפה, ופה הייתה אבא מינה שדי בפריסת מפה, וזהו כותב לא די בפריסת מפה, אלא מה הוא כותב לו, לכל הפחות בברכת המזון, וכן ראיתי את אבא מריזל נועה גם מפליק אימא בקריאת מזמור קטן כאן השם רואי לא אחסר, אבל פריסת מפה לא אשכחן בשום דוח דד אבי הפסקה אלא קרב באלמה. עכשיו הנוהג הזה הוא מתועד מאוד מאוד חזק, הוא נמצא בבהג, הנוהג הזה נמצא בבהג, כלומר הוא הופיע בספרות גאונים, הוא נמצא בתוספות, כלומר הוא נמצא אצל חכמי צרפת שמתארים את המנהג הזה, הוא נמצא באיטליה, פה אצל בעל שיבולי הלקט, וגם רבי אביגדור כהן צדק הוא אשכנזי, כלומר זה נמצא גם בגרמניה, והנוהג הזה לצד זה שהוא מתועד כנוהג רווח, גם יש עליו הרבה ביקורת, ביקורת ה... סליחה? כן, הביקורת היא כפולה, הביקורת יכולה לבוא גם מצד הלכות שבת, כלומר האם הרעיון, אני אסביר בעצם מה עשו האנשים האלה עוד לפני שנשאל למה הם עושים את זה, הם בעצם אכלו שתי סעודות והפכו אותם באופן מלאכותי לשלוש, אומרים אחרות, אנחנו מגלים פה איזה נוהג שמתקשה לאכול שלוש סעודות, זה מה שאנחנו מגלים, הם לא מצליחים. אני לא מכיר פה
ללכות
ברכות, אבל קודם בוא נבין את המשמעות של מה שאנחנו קוראים. מי שרוצה לקרוא את כל התיעוד, אז אני אפנה אתכם למאמר שכתב יעקב גרטנר, יש לו מאמר על שלוש סעודות בשבת, זה נפס בסדרה משהו, אני לא זוכר באיזה, ושם הוא מצטט כמו ספר טלפוני וכל מה שנכתב על המאמר כזה של פרויקט השוט, כל מה שנכתב אי פעם על הדבר הזה. אבל אותי יותר מעניין פה כרגע לא להביא לכם כל התיעוד, כמו לנסות להבין מה הם עשו. הם בעצם ניסו לקיים שלוש סעודות באופן פורמלי, כשהם בעצם לא אכלו שלוש סעודות. מה ההבדל בין הרמב״ם שמתאר אדם שאוכל ערב, בוקר, צהריים או מנחה, אז הוא מפזר סעודות, הוא לכל חטיבה של זמן נותן סעודה, יש שם באמת שלוש סעודות, פה אין באמת שלוש סעודות.
אני מבין ששתי סעודות הבוקר שמחליף את המפה, משמע שסעודה ראשונה היא חלבית ואחת לא פורס...
לאו דווקא, זה יכול להיות אתה אוכל את המרק או אתה אוכל את המנה הראשונה ובאת ברכת המזון, מתי אנחנו אולי חלק פה עושים את זה כשערב פסח חל בשבת. כן, אבל אני אומר, קודם כל נבין שהיה להם קשה סעודה שלישית, או בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, נחזור לתחילת הדברים. כדי להבין שלוש סעודות, מה צריך לדעת, מה אוכלים כל יום, כל יום אוכלים שתי סעודות. זה בעצם חבר'ה שמנסים לאכול ביום שבת גם שתי סעודות, רק להפוך אותם באופן מלאכותי לשלוש סעודות. הם כאילו ניסו לעשות השבת כמו חול. אז זה, וההתנגדות יכולה להיבה, או על רקע הלכות שבת. אומרים לך, זה לא הרעיון של שלוש סעודות. כל הרעיון של שלוש סעודות הוא באמת שלוש סעודות. שברקע גם יש התנגדות מצד הלכות ברכות. התוספות פה על אתר מביאים את זה. קודם כל, התוספות מציינים לגמרא בפסחים, ואז הם אומרים ככה, ועוד אומר רי שיש כאן איסור ברכה שאינה צריכה. כדאית בפרק בעלו, גבי הוא ועשור שבחומש הפקודים, וכאמר, ונייתי ספר אחרינה ונקרא, אמר רבי שמעון בן ברכה שאינה צריכה, תוס תורים, אם אדם יכול בברכה אחת לחסות משהו, והוא באופן מלאכותי מפוצל לשניים, הוא עובר על איסור ברכה שאינה צריכה. היו התנגדויות, מה שאנחנו נעשה ממש בקצרה, אני אציע בפניכם את הדברים שנאמרו, ומצד אחד בוא נבין מה גרם לאנשים לנהוג ככה, אבל גם נשאל, אם הייתה סיבה אמיתית לנהוג ככה, אז מי שהתנגד להם, איך הוא פתר את הבעיה? הרי הבעיה הזאת כנראה הטרידה גם אותו. אז כאן...
איזה פתרון רעים שמקבלים את התמרור,
התמרורי הזה, הכל זה יפה. אז אני ראיתי בעיקר שלושה הסברים שיש עומדים ברקע. הסבר אחד, זה מה שגרטנר מנסה ממש לא לקדם, זה בעיקר, וזה ודאי עולה בחלק מהמקורות, אין ספק בדבר הזה, שבחלק מהמקורות זה כתוב. דברנו קודם על הלוז, אין בעיה עם הלוז. לא יודע בין השם התחילו להתפלל, ומי שפה גדל בחוץ לארץ, יודע שאותה גורים בית כנסת בשבת, 12. בא הביתה, בחוץ לארץ, אני גם מזכיר, כמה דקות הלכת לבית כנסת? אם אתה גר במנצי
אתה
מכיר את הסיפור על יעקב קמנצקי, אומרים שהוא אסר על התלמידים שלו במנצי ללכת עם טלית ברחוב לשבת, שירגישו שהם בגולה, שלא יחשבו בטעות שהם בארץ ישראל. לא, אבל בחו"ל ללכת חצי שעה לבית כנסת זה עכשיו קרוב, נכון? זה קרוב, כאילו אני צודק? כן, אין כן, אתה גר במנצי אבל...
דטרויט, ארבעים
בשלג. לא, אבל זה... אז מתי ישב לאכול? ישב לאכול באחד בצהריים. מה אתה רוצה שהוא עוד פעם יוכל? כאילו, זה מתואר יותר רקע בקושי של לוז. כלומר, הם לא יודעים איך להכניס שלוש ארוחות, והרבה מאוד מקורות מדברים, ואפילו הרמב״ם מדבר על זה. מה עושה בן אדם שלא רעב כשמגיע שלוש סעודות? אני אקריא לכם רק את לשון הרמב״ם.
סליחה, זה לא זה.
הרמב״ם בהלכות שבת. הרמב״ם כותב, ואם היה חולה מרוב אכילה, או שהיה מתענה, תמיד, פטור משלוש סעודות. אני אגיד זה קצת אחרת. כל הרעיון של שלוש סעודות זה להיות שונה מיום חול. ומה היה להם קשה? כנראה שהם התרגלו, הגוף שלהם התרגל, זה מה שקורה ביום חול. עכשיו חלק גם מגייסים איזה טיעונים הלכתיים, דתיים, לא רק, או מוסריים, ולא רק, תשמע, קשה לי. זה אכילה גסה, אכילה גסה לא שמה. אכילה, בלשון אחרת, אני חוזר לדברים שאמרו בשיעור שלה, הם רגילים לחכות שש שעות בין ארוחות, זה מה שהם רגילים. אז מבחינתם, זה שיעור הסובה. כלומר, עד שלא עוברות שש שעות, אתה עדיין חי מהארוחה הקודמת. אם אתה רוצה לאכול עכשיו אחרי שלוש שעות, אחרי ארבע שעות, זה אכילה גסה. אז זה לא רק שקשה לי, אתה לא יוצא די חובה, זה בעיקר הלמדנים, האשכנזים יגידו את זה, כי הם ידעו ללמוד, כן? יגידו, אז זה אכילה גסה. אז גם אם תוכל לא יצאת ידי חובה. וזה ודאי חלק מההסבר, ודאי שיש מקום להגדיל בזה, פשוט בין עונות השנה. כלומר, תלוי באורך היום, קיץ, חורף. אז זה כנראה רקע אחד שהוא דומיננטי. זה מה שגרטנר טוען שזה הכל, שהוא קיים. ולכן היה להם קשה, חיפשו פתרון, אז אחד מהפתרונות היה פורמלית, נעשה שלוש סעודות, למרות ש... עכשיו... בראש מופיע שהמערם היה עושה את הדבר הבא, גם הטור כותב את זה על הראש בעצמו, שאם הוא חשב שחייבים לאכול סעודה שלישית בזמן המנחה, כלומר מצד אחד באופן עקרוני הוא קיבל את העמדה שצריך להיות בכל יחידה של היום צריך סעודה, אבל מצד שני לפעמים גם היה לו קשה, אז הוא הבדיל האם הצלחתי להגיע עד זמן המנחה או לא. כלומר, אם הוא ראה שמונת הסעודה מוקדם, אז הוא לא עשה את זה, אבל אם הוא ראה שהוא הגיע זמן המנחה, הוא היה עושה את זה. כלומר, הבעיה בלכות ברכות לא הפריע לו. מה הפריע לו? הבעיה בלכות, מי שמפריע לו בלכות ברכות, גם את זה לא יכול לעשות. זה אולי רקע אחד. יש גם מעט מקורות שמהם עולה הרקע שלך, זה מישהו שמהן רבי עקיבא עשה שבתך חול, אין לו, אז מה הוא עושה? הוא מחלק. תשמע כתב מאמר ארוך על מנהגי סעודה שלישית בצרפת, זה נתפס מחדש בספר שלו מנהג אשכנז הקדמון, והוא רוצה לקשור את זה, יש לו פולמוס אדיר עם גרטנר סביב זה, הוא רוצה לקשור את זה למשהו מאוד פלאי שיש עליו בספר הישר בלי סוף מקורות. אני רק אזכיר את זה בקצרה. כותב הטור, ורבינו תם הנהיג שלא לאכול בשבת במנחה לערבית. כלומר, בניגוד לכל מה שראינו עד עכשיו, מתי הזמן של סעודה שלישית? אחרי המנחה, בזמן המנחה, רבינו תם אסר לאכול במנחה לערבית, אחרי תפילת מנחה אסור לאכול. למה? שוב דעית במדרש, כל השותה מים בשבת בין השמשות כאילו גוזל המתים. הייתה להם תפיסה, אני אסביר את זה מאוד, מאוד קצר. קודם כל הייתה להם תפיסה שבגיהנום המתים צמאים, הם לא שותים. יש תיאור שזה בירושלמי במועד קטן, בחגיגה, איך יש שם נהרות והרשעים רוצים להגיע למים ולשתות והם לא יכולים, בירושלמי שהם ריהם בטלים בצלים, כן? ומתי הרשעים מקבלים רשות לשתות מהמים? בשבת. עכשיו, כשמגיע בין השמשות של צאת השבת, כל הרשעים הולכים לשתות כדי, כמו גמל, למלא את עצמם לקראת השבוע שבו הם לא יוכלו לשתות. עכשיו, אם אתה שותה באותו זמן, אתה מונע מהם את השתייה שלהם, כשאני לא יודע לגמרי להסביר, אני כן יכול להגיד, יש פה תפיסה שמה שעושים למטה משפיע על מה שקורה למעלה. יש המון מנהגי אבלות שבונים על הרעיון הזה, בעיקר הקדיש, שאפשר להשפיע כאילו על הגורל של המת, זה בעיקר המקורות אשכנזיים, על ידי הפעולות של הצאצאים שלו, לכן יש שיקבילו את זה רק בבית חודש. ויודו בגיהנום זה בעיה של מעיין, זה מופיע ברביה, זה רק ממעיין, אבל מותר לשתות מהברז, כן? או מבקבוק, כן? ורבינו תם מתאר את זה במונחים של סכנה. זה, אתה מסכן את החיים את של האלה בגיהנום. כן? ולכן, מה רבינו תם היה צריך להנהיג? ועל כן, הנהיג לעשות סעודה שלישית קודם המנחה. ופה בא רבינו תם והנהיג שמתי אוכלים סעודה שלישית? לפני מנחה. כלומר, אם ראינו, עד עכשיו רמב"ם כותב בצורה פשוטה, פלל מנחה תאכל סעודה שלישית, רבינו תם אמר, אתה צריך לפני מנחה לאכול סעודה שלישית. האם זה גלגל לרעיון, אז בוא נחתוך את הבוקר לשניים, אני מסופק. כלומר, אותי תשמע לא הצליח לשכנע. דבר אחד ברור, שיש פה מחלוקת מאוד גדולה סביב השאלה שמתי אוכלים סעודה שלישית, כשמי שחתום בעיקר, למרות שיש עדויות שזה לא רק הוא, אבל הפתרון הנוסף לכל הבעיות שעלו פה, זה רבנו תם, חתום על הפתרון הנוסף, הוא הפתרון של לאכול סעודה שלישית עם מיני תרגימה, עם פירות. היות ואני רואה את השעון, אז אני אעצור בזה. בשבוע הבא אולי נשלים קצת את העניין הזה, אני רוצה לעבור קצת לאגדתות. יש פה אגדתות, בשבוע הבא אנחנו נלמד פה קצת על האגדתות של סעודה שלישית, נדלג שם לחלקים שלא נגיעים לשבת ונעבור ליוסף מוקיר שבת ונדבר קצת על המסרים שיש בסיפור הזה. אני רוצה, לפני שנגיד משהו קצר הפרשת שבוע, רק להודיע, בשבוע הבא אנחנו מסיימים את שנת הלימודים שלנו פה, זה יהיה השיעור האחרון השנה, יצא לבין הזמנים, ובשנה הבאה את השיעורים אנחנו נעביר מבית הכנסת פה לקטמון, למקום שבו היה שיעור לפני פסח. יש שם את בניין השטיבלך, אז בקומה העליונה יש שם בית מדרש, ושם תהיה הפעילות של בית מדרש תמיד בשנה הבאה, בימי ראשון בערב. אין שם בעיה של מיירב כידוע.
יום ראשון בערב.
ויום ראשון בערב. בסדר, זה...